כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי, ג' במנחם אב, תשע"ז, מסכת סנהדרין, דף יוד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו מקדישים ולומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, וזכות הלימוד ברבים, ושל הרבים, לרפואתה של אימה במהרה של הילדה חנה בטסטר. בורא עולם ירפאה ברפואה של אימה, וישלח מזור וטירופה, וישועה קרובה לבוא. אל נערפן עלה לחנה בטסטר, אל נערפן עלה לחנה בטסטר, אל נערפן עלה לחנה בטסטר. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי שלי, אירה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו דף ט' ממסכת סנהדרין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, האם הדין שגימל עדים שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, עדותם בתהילה, זה בדיני נפשות או בממונות? התשובה לרב יוסי רק בנפשות ולרבי גם בממונות. שאלה שנייה, מדוע כשהביא הבעל עדים והזימו לעדי האב שהזימו את עדיו קודם לכן, הרי הם נהרגים וגם משלמים, והתשובה, משום שזממו להרוג את עדי הבעל ולחייב ממון את הבעל, ואין קימלה בדירה במיני, לא מפעילים את העונש החמור בלבד, אלא כשהמיטה והממון הם כלפי אותו אחד. שאלה שלישית, האם צריך שבית עדיו דווקא יתרו בו ומיניים, והתשובה, לרב יוסי כן שנאמר על פי בית עדים, ולחכמים אין צריך. שאלה רביעית, מה הדין כשמעיד פלוני רבעני לרצוני, ומדוע? התשובה, לרב יוסף אינו נאמן כיוון שרשאו, ולרב הפלגינן דיבור אינו נאמן שלרצונו, אבל נאמן שפלוני רבע לאורגו. שאלה חמישית, בדף ת', למאן דאמר שחשוד על העריות כשר לעדות כיוון שיצרו תוקפו, מדוע בפלוני רבעני לרצוני אינו מצטרף לאורגו? מתרצים התוספות, שזה דווקא בחשוד, אבל לא בוודאי שבעל הערבה. והשאלה האחרונה בדף ת', מה חידש רבה בדינו לגבי פלוני בעל אשתי יותר מבדינו לגבי פלוני רבעני לרצוני? והתשובה, שלא רק לגבי עצמו נחשב קרוב, אלא גם לגבי אשתו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי על דף ת' ממסכת סנהדרין. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ג' במנחם אב תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על דף יוד ממסכת סנהדרין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, מן המילים ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו, ובאחר מצטרפין לאורגו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל הביאה הגמרא דין של רב יוסף השייך למוציא שם רע. מביאה כעת הגמרא דין נוסף שאמר רב יוסף. ואמר רב יוסף, אדם הבא לבית הדין ואומר שאיש פלוני רבעו במשקף זכור לאונסו בעל כורחו, הדין הוא שהוא הנרבע, ואדם אחר שבא להעיד עמו על הרביעה הזו, מצטרפים בעידותם על מנת להורגו לרובע בבית הדין, כדין הבעל הזכר. אבל אם הנרבע אומר שאיש פלוני רבע אותו לרצונו, אינו כשר להעיד עליו, שהרי רשע הוא שהסכים מרצונו להירבע. והתורה אמרה בספר שמות פרק כ"ג פסוק א', אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמאס, דהיינו שרשע פסול לעדות, ולפיכך אין להאמינו על כך שפלוני רבע. רבע אמר אין לפסול אדם לעדות על פי הודעת עצמו, שהרי אדם קרוב הוא אצל עצמו וקרוב פסול לעדות, ולפיכך אין אדם משים עצמו רשע בהודעתו, שהרי אינו נאמן להעיד על עצמו, לא לזכות ולא לחובה. וזה שלמדנו במסכת בבא מציעא דף ג' עמוד ב' הודעת פיו כמאה עדים, דמי, זה דווקא לממון, אבל לקנס ולעונש מלכות ולהיפסל, לא. כך רש"י במסכת יבמות דף כ"ה עמוד ב'. ובספר בניין עולם הוא כותב שדין הודעת בעל דין כמאה עדים דמי לא נאמר אלא באופן שהוא מעיד על עצמו בלבד ואין לאחרים שום נגיעה בדבר. אבל כאשר אדם פוסל את עצמו לעדות, הרי עניין זה נוגע גם לאחרים, ולפיכך אין אומרים בזה הודעת בעל דין כמאה עדים, אלא צריך להגיע לדין עדות שיעיד על עצמו. על כך אומרת הגמרא שמאחר ואדם קרוב אצל עצמו, אינו נאמן בעדותו. ולכאורה תמוע, מדוע הוא צריך רבה לומר שאין אדם משים עצמו רשע? הרי אף אם יכול היה להרשיע את עצמו, לא היה נפסל בכך לעדות, שהרי רבה סובר, כאמור לכמן בדף זך עמוד א', שרק רשע דחמאס פסול לעדות. דהיינו, רק רשע חשוד לעבור עבירות בשביל רווח ממוני, שיש לחשוש שם יעיד עדות שקר עבור רווח ממון. והרי האדם שעובר על איסור רבייה, אינו עושה זאת בעבור רווח ממון, ונמצא שאינו פסול לעדות. תרצים התוספות לדיבור המתחיל לרצונו בשני אופנים. האחד, שרשע דחמאס אין הכוונה בדווקא לאדם העובר עבירות בעבור רווח ממוני, אלא כל שעובר על דברי תורה בשביל הנאותיו, הרי הוא בכלל זה, שהרי יש לחשוש שאף בשביל הנאת ממון יעבור על דברי תורה ויעיד שקר. באופן נוסף כותבים התוספות, שאכן העובר על איסור רבייה אינו פסול לעדות, מאחר שיצרו תוקפו לעשות כן, ואינו נחשד משום כך לעבור על שאר המצוות, ומכל מקום פסול הוא להעיד על הרבייה, מאחר שכלל הוא בידינו, החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. כך הגמרא במסכת בכורות דף למד עמוד א'. אם כן סובר רבה שמאחר ואין הנרבע נאמן להעיד על עצמו, יש לחלק את עדותו לשני חלקים. על החלק האחד שבו הוא מעיד שאיש פלוני רבה אדם, יש להאמינו, ולפיכך מצטרף הוא לעדות עם אדם אחר להרוג את הרובע בעדותם. אבל על החלק השני שבו הוא מעיד שהוא עצמו נרבע לרצונו, אינו נאמן ועל כן אינו נפסל לעדות. אם כן התחדשו בזה שני עניינים, האחד שאין אומרים שמתוך שהוא נאמן להעיד על הרובע, יהיה נאמן גם להעיד על עצמו, והעניין השני, לאידך גיסה, שאין אומרים שמתוך שנתבטלה עדותו לגבי עצמו, בתהילה היא גם לגבי הרובע, אלא פלגינן דיבור, המחלקים את הדיבור ומאמינים אותו על הרובע, ולא על עצמו. וכאמור לזה קוראים פלגינן דיבור, הדהיינו, שמחלקים את דיבורו לשני חלקים. בואר בדברי רבה, שבכל מקום שבו משים אדם את עצמו רשע בעדותו, יש לחלק את דבריו לשני חלקים ולקבל רק את החלק בעדותו שאינו מעיד לגבי עצמו. שואלים התוספות, ודיבור המתחיל ואין אדם משים עצמו רשע, הגמרא במסכת כתובות בדף חי עמוד ב' אומרת, שעדים המקיימים שטר ואומרים כתב ידינו הוא זה, ומוסיפים ואומרים אבל אנוסים היינו, יש לשמוע מפיהם, מה היה האונס? אם הם אומרים אנוסים היינו מחמת נפשות, כלומר אם לא היינו חותמים על השטר הזה היו הורגים אותנו, הרי הם נאמנים. והשטר פסול שהרי נהגו כדין מאחר שהיו נתונים בסכנת נפשות. אבל אם אומרים אנוסים היינו מחמת ממון, כלומר חתמנו שקר משום שנתנו לנו כסף, בזה הם לא נאמנים מאחר שהם עושים את עצמם רשעים, וממילא יש לקבל את דבריהם הראשונים שמעידים הם על חתימת ידיהם ולא להאמינם שאנוסים היו. ולכאורה יש לתמוע, הרי מצינו בסוגייתנו שסובר רבה שאפשר לחלק את דברי הנרבע האומר פלוני רבעני לרצוני ולומר שאכן פלוני רבעו אבל לא לרצונו אלא לאונסו. אם כן גם שם במסכת כתובות יש לומר שנקבל את דברי העדים שהם היו אנוסים, אבל לא כפי שהם אומרים שזה היה מחמת ממון, אלא נאמר שהיה איזה מחמת נפשות. תרצים התוספות בשני אופנים. האחד, שהסוגיה במסכת כתובות היא כשיטת הסובר במסכת בבא בתרא דף קוף למד דלת עמוד ב', שאין אומרים פלגינן דיבורה, אלא בשני גופים ולא באחד, דהיינו, אם מעיד אדם על שני אנשים בעדות אחת, ניתן לקבל את עדותו לגבי אחד האנשים, ולא לגבי השני. אבל אם מעידו על אדם אחד, אי אפשר לחלוק את עדותו ולקבל רק חלק מן הדברים. אלא יש לקבל את העדות בשלימותה או לא לקבלה כלל. אם כן מבארים התוספות שבסוגייתנו צריך לומר שאין הכוונה בדברי רבה שמקבלים אנו את עדותו של הנרבע על זה שאיש פלוני רבה אותו ולא מקבלים שהיה זה ברצון אלא תולים שהיה זה באונס. שאם היה כן, הרי זה פלגינן דיבורה בגוף אחד, אלא צריך לומר שמקבלים אנו רק את העדות על איש פלוני שרבה. ואנחנו תולים שהנרבע היה אדם אחר ולא זה שמעיד לפנינו. וזהו פלגינן דיבורה בשני אנשים, ולכן, לגבי עדים האומרים אנוסים היינו מחמת ממון, אי אפשר לחלק את דבריהם ולומר שאנוסים היו מחמת נפשות, שאם כן הרי זה פלגינן בדיבורה בגוף אחד. תירוץ נוסף אומרים התוספות, שמאחר ודין קיום שטרות הוא מדרבנן, ומהתורה כשר השטר גם ללא קיום, לפיכך, אנחנו לא מחלקים את דברי העדים על מנת לבטל את השטר, אלא משאירים לנו את העדות כמות שהיא, על מנת לקיים את דין התורה שהשטר כשר. המאירי מבאר שבסוגייתנו שמחלקים את דברי הנרבה באופן כזה שמקבלים רק את תחילת דבריו, פלוני רבעני ותולים שזה היה באונס, ולא מקבלים את המשך דבריו שהוא עשה זאת מרצון, ואז נמצא שיש פה פלגינן דיבורה בגוף אחד, אז אומרים שמאמינים לו שהוא עצמו נרבה, אבל לא שהיה ברצון אלא באונס, ומכל מקום אין להקשות מהנוסים היינו מחמת ממון, מאחר שכאן כשאומר פלוני רבעני, היא עדות בפני עצמה על אותו פלוני. רק אשר אומר לרצוני יש כאן עדות נוספת על עצמו, ונמצא שניתן לקבל רק את העדות על האחר, ולא את העדות על עצמו. אבל שם כשאומרים הנוסים היינו מחמת ממון, כל זה הוא עדות על עצמם, ואי אפשר לחלק את דבריהם ולקבל רק את המילים, הנוסים היינו, מאחר שאין זו עדות גמורה. כל שלא נתברר בה אם הנוסים היו מחמת ממון או מחמת נפשות. מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבא בעניין הזה. אומרת הגמרא, אמר רבא, פלוני, אדם הבא לבית דין ואומר, איש פלוני, בעל אשתי מרצונה, הדין הוא שהוא, הבעל ואדם אחר שבא להעיד עמו על המעשה הזה, מצטרפים בעידותם לאורגול הבועל בבית דין, כדין הבעל לאיש את איש. אבל לא מצטרפים בעידותם לאורגה את האישה, מאחר שבעלה קרוב הוא אצלה ואינו נאמן להעיד עליה. דהיינו, שגם בעניין זה יש לומר פלגינן דיבורה, ומאמינים את בעל האישה על החלק הראשון של דבריו שאיש פלוני בעל אשת איש, אבל אין מאמינים לו על החלק השני שאותה אשת איש הייתה אשתו. שואלת הגמרא, מייקה משמלן, מה משמיע לנו רבא בדין הזה? דמפלגינן דיבורה, שמחלקים את דיבורו, היינוח, הרי זה ממש כמו הדין לאיל, לגבי פלוני רבעני לרצוני, מדוע הוא צריך רבא להשמיע גם את האופן הזה, שגם באופן זה אומרים פלגינן דיבורה? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים הללו. מה עוד את אימא שמה תאמר? אדם קרוב אצל עצמו אמרינן. ולפיכך יש לחלק את דיבורו ולהאמינו על הרובע ולא על עצמו, אבל אדם קרוב אצל אשתו לא אמרינן, לעניין זה של פלגינן דיבורה, ועל כן מאחר שהוא נאמן על הבועל יש להאמינו גם לגבי אשתו, והוא ועוד עד נוסף יוכלו להורגה. כמה שמלן, משמיע לנו רבה שהדין הוא לא כך, אלא כשם שאינו נאמן על עצמו, כך אינו נאמן על אשתו, ועל כן בהכרח יש לחלק את דברה ולהאמינו רק על הבועל. מכל מקום הוא צריך רבה להשמיענו את דין פלגינן דיבורה גם לגבי פלוני רבען לרצוני, שאם לא כן היה מקום לומר ששם מודה רבה לרב יוסף שנעשה רשע על פי עדותו, ולפיכך אינו נאמן לחייב את הבועל מיטה. שואלים הראשונים, כיצד ייתכן שסברה הגמרא שאין אדם קרוב אצל אשתו? הרי זו משנה מפורשת לקמן בדף זך עמוד ב', שישנם כמה וכמה קרובים הפסולים להעיד מחמת קורבה של אישות, וכל שכן אשתו ממש שפסול הוא להעיד עליה משום קורבה. תרץ רש"י, שכוונת הגמרא בזה שרק לעניין פלגינן דיבורה אין אומרים שאדם קרוב אצל אשתו, דהיינו שהיה מקום לומר שכאשר מעיד אדם עדות אחת על אשתו ועל אדם אחר, מתוך שנאמן הוא בעדותו על אותו אדם, יהיה נאמן גם על אשתו. ולעניין זה, לא יהיה נידון כקרוב אצלה, ולא נאמר בזה פלגינן דיבורה. לכן משמיע לנו רבה שאין הדין כך. אלא אף בזה יש לומר פלגינן דיבורה, מאחר שאדם קרוב אצל אשתו, כשם שהוא קרוב אצל עצמו. שואל היד רמה, הרי בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קופלה מדלת עמוד ב', משתמע שהחידוש בפלגינן דיבורה שאין מבטלים את העדות לגמרי, אלא מאמינים אותו על הבועל, ולא שהחידוש הוא במה שאינו נאמן על האישה. ועוד קושייה, אין סברה לומר שמתוך שנאמן על הבועל יהיה נאמן על אשתו, אף שקרוב אולי, אלא אדרבה, הסברה נותנת שמתוך שאינו נאמן על אשתו לא יהיה נאמן גם לא על הבועל. ולכן כותב היד רמה שיש מפרשים את דברי רבא באופן אחר. כוונה דברי רבא באומרו אדם קרוב אצל עצמו, הכוונה שאדם יודע שהוא קרוב לעצמו, ולפיכך אינו מתכוון להעיד על עצמו, ולמרות שמזכיר את מעשיו בתוך עדותו, אין זה אלא סיפור דברים באלמה. ולפיכך אף שאינו נאמן לגבי עצמו, אין זה מבטל את עדותו לגבי חברו, אבל לגבי אשתו, אין אדם יודע שפסול הוא להעיד עליה משום קורבה, ולפיכך מתכוון הוא להעיד עליה. היה צריך לומר בזה, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, ולא יהיה נאמן גם לא על חברו. משמיע לנו רבה שגם אצל אשתו, יודע האדם שהוא קרוב לה, ואין כוונתו לעדות, אלא לסיפור דברים באלמה. ולכן אין זה מבטל את עדותו על חברו. יוצא לפי הפירוש הזה שאם יעיד אדם על עצמו ועל חברו ויאמר במפורש שכוונתו להעיד גם על עצמו ולא רק לסיפור דברים באלמה, תתבטל עדותו לגמרי ולא יהיה נאמן גם לא על חברו, מאחר שבאופן כזה לא אומרים פלגינן דיבורה. מביא הגמרא דינים נוספים שאמר רבא. ואמר רבא, שני עדים שבאו לבית הדין ואמרו איש פלוני בעל נערה מאורסה ולא העידו מי הנערה, ולאחר מכן הוזמו העדים, הדין הוא שהם נהרגין על מה שרצו לחייב מיטה לאותו פלוני, ואין משלמין ממון לאיש שהרי לא רצו להפסיד ממון לאבי הנערה, מאחר שלא ידעו מי זו אותה נערה המאורסה. אבל אם אמרו העדים שפלוני בעל ביתו של פלוני שנערה המאורסה, ולאחר מכן הוזמו העדים, בזה הדינו שהם גם נהרגים על כך שרצו להרוג את אותו האדם ואת הנערה, וגם משלמים ממון על כך שרצו להפסיד את אבי הנערה, את שוויה של כתובת ביתו, שהרי אישה שזינתה אין לה כתובה כאשר היא זינתה מרצונה. אין לתמוע כיצד העדים נהרגים ומשלמים, הרי הכלל הוא שאדם שנתחייב בשני עונשים אינו מקבל אלא את החמור שבהם ונפטר מן הקל. פה כן יצטרכו לשלם גם אם הם נהרגים. למה? מאחר שכאן יש חיוב ממון לזה על כך שרצו להפסיד את אבי הנערה, וחיוב נפשות לזה על כך שרצו להרוג לאותו פלוני ולנערה. ומאחר שהחיובים הם לאנשים שונים, אין אומרים בזה שיפטרו העדים בעונש הקל, אלא הרי הם נהרגים ומשלמים. ולא חולק רב על דברי רב יוסף ליל בדף ת' עמוד ב', הסובר שעדי הבעל נהרגים ואינם משלמים ממון, מאחר ששם עוסק רב יוסף באישה נשואה שממון הכתובה שלה הוא, ונמצא שהעדים הזוממים באו לחייב אותה מיטה ולהפסידה ממון, ויש כאן חיוב מיטה וממון לאדם אחד, ועל כן אין מחייבים אותם אלא את החמור שביניהם את העונש המיטה. אבל כאן עוסק רבה בנערה המאורסה שכל שבח ממון שיש לה של אביה הוא, והוא זה שיכול היה למכור את הכתובה בשוק ולהרוויח דמיה. נמצא שהעדים הזוממים באו לחייב את הנערה מיטה ולהפסיד את אביה ממון, מאחר שיש כאן חיוב מיטה לאחד וממון לאחר, יש לחייב אותם בשניהם. אומרת הגמרא, ואמר רב, העדים שבאו לבית הדין ואמרו איש פלוני רבע את השור ולא פירש איזה שור, ולאחר מכן הוזמו העדים, הוזמו הכוונה שבאו שני עדים ואמרו איך אתם יכולים להעיד על המעשה הזה, הרי אימנו הייתם במקום אחר, הרי הם נהרגים על כך שרצו לחייב מיטה לאותו פלוני ואין משלמים ממון, שהרי לא רצו להפסיד ממון לאיש מאחר שלא ידעו מיהו השור הנרבע. אבל אם אמרו שאיש פלוני רבע את שורו של פלוני ולאחר מכן הוזמו, הרי הם נהרגים וגם משלמים ממון, מאחר שיש כאן חיוב ממון לזה לבעל השור שרצו לחייב את שורו סקילה, וחיוב נפשות לזה לאותו פלוני שהעידו עליו שרבע את השור ורצו לחייבו מיטת בית דין, ומאחר שיש כאן שני חיובים לשני אנשים, אין פותרים אותם מהעונש הקל. שואלת הגמרא, תו למה לי? מדוע הוא צריך רבה להוסיף ולומר את הדין הזה? היינו אח, הרי זה ממש כמו הדין הראשון לגבי פלוני שבא על נערה המאורסה, ששם כבר נתחדש שכאשר יש שני חיובים לשני אנשים, אין נפטרים מהעונש הקל. מתרצת הגמרא, משום דקבאי בעיה אילויי. רבה נקט את הדין הזה פעם נוספת, משום שרצה להוסיף ספק לגבי הדין הזה. דבאי רבה, הסתפק רבה מה יהיה הדין באדם שבא עם עד נוסף לבית הדין ואומר, איש פלוני רבה את שורי, מהו? מה יהיה הדין בזה? כלפי השור. האם ניתן לקבל את עדות בעל השור על שורו או לא? מה עם צדדי הספק? מי אמרין הנעים יש לומר, לעניין פלגינן דיבור עד האדם קרוב רק אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו, ולפיכך מתוך שמקבלים לנו את עדותו על פלוני שרבה, מקבלים לנו את עדותו גם על שורו שנרבע, ואין מחלקים את דיבורו, או דילמה, אמרינן אדם קרוב אצל ממונו, או שמה אנחנו אומרים שאדם קרוב אצל ממונו ולפיכך אין מקבלים את עדותו על שורו, אלא אומרים בזה פלגינן דיבורה ומקבלים רק את עדותו על איש פלוני שרבה ולא את עדותו על השור שנרבע. כך הסתפק רבה. אומרת הגמרא, בתר דבעיה אדר פשטה. לאחר שנסתפק רבה בעניין הזה, הוא פשט את הספק ואמר, אדם קרוב רק אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו לעניין פלגינן דיבורה, ולפיכך מתוך שנאמן על הרובע נאמן גם על שורו, והשור יסכל. ולמרות שנאמר במסכת תמורה דף כ עמוד א, שאדם שמעיד על שורו שהוא רבע או נרבע לא נאסר השור אלא לקורבן, אבל אין דינו לסקילה, זה דווקא באופן שלא ידעו הבעלים מי היה האדם הרובע, או שהעידו על כך ולא היה עד נוסף עמם, שמאחר ואין כאן עדות על הרובע אינו נאמן גם לא על השור. אבל כאשר מעיד עם אחר על הרובע נאמן, שמתוך כך שעיד על הרובע נאמן גם על השור, ולא אומרים בזה פלגינן דיבורה. כך רשי בדיבור המתחיל הדר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מכות בשלושה. כשדנים בן אדם שעבר על איסור שעונשו מלכות, דנים אותו בפני בית דין של שלושה דיינים. בררת הגמרא, מנין מילי? מנין לומדים את הדין הזה חיוב מלכות על פי שלושה דיינים? ולא לומדים את הדין הזה בקל וחומר, שאם לחיוב ממון הקל צריך שלושה דיינים, קל וחומר לחיוב מלכות החמור? אי אפשר ללמוד זאת, שהרי הגמרא במסכת כתובות דף למד א' עמוד א' מסתפקת בעניין הזה, האם חיוב מלכות חמור מחיוב ממון או לא. אם כן, מניין לומדים את הדין הזה שחיוב מלכות הוא על פי שלושה דיינים? אמר רב הונא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ה פסוק א', כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. בפסוק שלאחריו נאמר, והיה עם בי נקות הרשע, והפילו השופט והיקאו לפניו, דהיינו, שהמשפט הזה עוסק בחיוב מלכות, ומאחר ונקת הכתוב הוא שפתום לשון רבים, הרי מיעוט רבים שניים, ומכיוון שאין עושים בית דין שמספר הדיינים שבו שקול, דהיינו מספר שיכול להתחלק לשניים, לכן מוסיפים עליהם עוד דיין אחד, הרי כאן שלושה דיינים לעניין חיוב מלכות. שואלת הגמרא, אלא מעטה מאחר ויש לדרוש את המילה הוא שפתום לעניין מספר הדיינים, אם כן יש להוסיף ולדרוש מן המילה והצדיקו את הצדיק שנאמר באותו הפסוק, להוסיף עוד שניים, עוד שני דיינים, שהרי גם המילה הזו נאמרה בלשון רבים, וכן מהמילה והרשיעו את הרשע להוסיף עוד שניים, ובסך הכל הרי כאן שבעה דיינים, משיבה הגמרא ההוא, מן המילים הללו אי אפשר לדרוש לעניין מספר הדיינים משום דמיבאלה כדי אולה, מאחר שנצרחות המילים הללו לדרשתו של אולה, דאמר אולה במסכת מכות בדף הראשון, רמז לדין עידים זוממים מן התורה מניין, שואלת מיד הגמרא, האם יש רק רמז בתורה לדין עידים זוממים? והכתיב הרי זה נאמר בי מפורש, בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו? אז זה פסוק מפורש ולא רמז, אלא כוונת אולה כחי, רמז לדין עידים זוממים שלוקין מן התורה מניין, כלומר, ישנם אופנים שבהם אי אפשר לקיים בעידים זוממים את מצוות התורה ועשיתם לו כאשר זמם, ובאופנים אלו יש להלקותם מלכות 40, כגון בעידים המעידים על כהן שהוא בן גרושה או בן חלוצה ונמצאו זוממים, שעדינו שאף אם כהנים הם אין עושים אותם כבני גרושה אלא סופגים מלכות 40, כמבואר במסכת מכות דף ב' עמוד א', ועל כך תמה אולה איכן יש רמז בתורה לדין הזה, והוא מיישיב דכתיב, נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק א', והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, והיה עם בי נקות הרשע. לכאורה יש לתמוע אם משום דבי דין הצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, לפיכך והיה עם בי נקות הרשע, הרי אין הרשע לוקה אלא משום רשעותו, ולא משום צדקת הצדיק, ואם כן מדוע הוזכרה במקרא הזה גם צדקתו של הצדיק. ואילו רשי במסכת מכות בדף ב' עמוד ב' מפרש, באופן אחר במקצת, שהשאלה היא מדוע הוא צריך הכתוב להזכיר, בין את צדקת הצדיק ובין את רשעת הרשע, וכי בכל מקום שבית דין מזכים את הצדיק ומחייבים את הרשע, יש עונש מלכות? אלא אומרת הגמרא, בהכרח יש לומר שהמקרא עוסק באופן כזה, שבאו עידים זוממים שהרשיעו את הצדיק בשקר, ולאחר מכן עטו עידי אחרינה, באו עידים אחרים, והצדיקו את הצדיק כדי מעיקרה, הצדיקו את אותו אדם שהיה באמת צדיק מתחילתו, ושבינו להנח רשעים, ועשו את אותם עידים הראשונים לרשעים, בזה הדינו, שבאופן שאי אפשר לקיים בהם כאשר זמם, אז והיה עם בין עקות הרשע, דהיינו יש, לאלקותם. אבל במקום שאפשר לקיים בעידים כאשר זמם, כגון באופן שבאו לחייב את הנידון ממון, בזה אי אפשר גם לאלקותם, מאחר שאין אדם לוקה וגם משלם כאחד, ועל כן בהכרח יש להעמיד את דין המלכות בעידים זוממים רק באופן כזה שאי אפשר לקיים בהם את ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. שואלת הגמרא, מדוע הוא צריך אולה ללמוד משם שלעיתים יש מלכות בעידים זוממים? ותי פוקלי, הרי יכול היה להוציא את הדין הזה ממה שעברו על לב שבתורה לא תענה ברעך את שקר, האמור בספר שמות פרק חף פסוק י"ב, וכל עזרת לב יש אימה עונש מלכות, כל עונשי לבין מלכות, אלא במקום שפירש לך בעונש, וכאן שאינו יכול לעונשן בעונש שכתוב בהם ילקו. משיבה הגמרא, משום דאבל אליו שאין בו מעשה. הלב הזה שלא תענה ברעך את שקר, אין בו עשיית מעשה, מאחר שדיבור אינו נחשב כמעשה. וכלל הוא בידינו שכל לב שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. ולומדים זאת מהפסוק בספר דברים פרק כוח פסוק נונחת, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה, יפלא השם את מכותך. מאחר שנקת הכתוב בלשון לעשות, יש ללמוד שרק לב שיש בו מעשה, לוקים עליו, כמבואר במסכת מכות דף י"ג עמוד ב'. ולפיכך, הוא צריך אולה ללמדנו, שמכל מקום לוקים משום שנאמר והיה עם בין, עקות הרשע. ותוסו דיבור המתחיל וחול אומרים, שאפילו לשיטת רבי יהודה שסובר שלב שאין בו מעשה כן לוקים עליו, מכל מקום הוא צריך המקרא והיה עם בין, עקות הרשע, מאחר שמכאן לומד רבי יהודה את דינו, שמכיוון שחידשה התורה שיש מלכות בלב של לא תענה ברעך את שקר, אף שזה לב שאין בו מעשה, יש ללמוד מכך לכל המקומות, אבל אילולי המקרא והיה עם בינקות הרשע, לא היינו יודעים את הדין הזה בשום מקום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה משום רבי ישמעאל אמרו ב-23. שמי שחייב מלכות נידון בפני בית דין של 23 דיינים. מבררת הגמרא מה איתם עד רבי ישמעאל, מה טעמו של רבי ישמעאל הסובר, שאין מחייבים מלכות אלא בבית דין של 23. אמר רביי, התיה דין זה נלמד בגזירה שווה של התיבות רשע רשע מחייבי מיתות בית דין. כתיב אחה, כתוב כאן לעניין חיוב מלכות, והיה עם בין הכות הרשע, וכתיב אתם, נאמר שם לגבי חייבי מיתות בית דין, ספר במדבר פרק למד ה' פסוק למד א', אשר הוא רשע למות, מאחר שנאמר בשניהם את המילה רשע, יש ללמוד דינם זה מזה. מה להלן לגבי חייבי מיתות צריך לדונם בבית דין של 23, אף כאן לגבי חייבי מלכויות צריך לדונם ב-23. רבא אמר מלכות במקום מיתה עומדת, דהיינו מסברה יש להצריך 23 דיינים לגבי חיוב מלכות, מאחר שנתינת המלכות היא במקום מיתת בית דין, שהרי אדם זה שעבר על עזרת הבורא ראוי היה למות במיתת בית דין, אלא שחסה עליו התורה ופטרה אותו בעונש מלכות בלבד, ולפיכך יש לדון מלכות אילו כאחת ממיתות בית דין ואין לחייבם אלא על פי בית דין של 23. ותוספות בדיבור המתחיל עתיה לקמל בדף למד ג' עמוד ב' מביאים שני פירושים נוספים בעניין הזה. האחד, שהדין הוא בבני נוח שעזרתם זוהי מיתתם, דהיינו שכל איסור לב שנאמר בהם יש בו חיוב מיתה, ובישראל אין הדין כן אלא סתם לב שיש בו חיוב מלכות, ועל כך נאמר מלכות בבני ישראל במקום מיתה בבני נוח היא עומדת. באופן נוסף כותבים התוספות לפרש שהכוונה בזה היא שלעיתים מת הלוקה מחמת המלכות, ולפיכך מצריך בזה רבי ישמעאל בית דין של 23 דיינים. בקשה הגמרא על דברי רבא, אמר לי רבא חברי דרבא לרבשי, יחי, אם כן הדבר שחיוב מלכות הוא במקום חיוב מיתה, אומדנה למה לי? מדוע הדין הוא שצריך לבדוק את הלוקה קודם שמלכים אותו ולשאר כמה מלכות יכולו לקבל שלא ימות? למחייב, אם מה, התלימות? יש לה הכותו, ואם ימות מחמת כן ימות, שהרי מעיקר הדין חייב ומיתה. אמר לי ישיב רבשי לרבא חברי דרבא, אמר קרן, אמר בפסוק בספר דברים פרק חפי פסוק ג', ונקלה אחיך לעיניך. יש ללמוד מהמילה אחיך, כי מחית אגבה דחיי מחית, שכאשר מכה אתה את הנידון נקה על גבו של אדם חי, שיהיה עליו שם אחיך. ולפיכך יש לבדוק קודם לכן כמה מלכות יוכל לקבל ולהישאר בחיים. ומכאן למד רבי ישמעאל שמלכות במקום איתה עומדת, ממה שהוצרך הכתוב להזהיר שלא להמית את הלוקה. ומדוע יש צורך להזהיר על כך? הרי אינו חייב מיתה, ובהכרח שמעיקר הדין חייב הוא מיתה, אלא שנידון במלכות תחת מיתת בית דין. כך אומר אבך. מבואר מדברי הגמרא כאן שלאחר מיתה, אין על האדם שם אחיך, שואל הרשש, מסוגיית הגמרא במסכת יבמות דף נ"ה עמוד ב', שבה מבואר שגם לאחר מיתה נקרא המת שערו של החי, ורש"י מפרש שם, שלומדים זאת מן המקרא, כי אם לשערו הנאמר לגבי תומת כהנים, ובמקרא הזה הרי נאמר לאחיו ולאחותו, נמצא שגם מת נקרא אחיו. כותב הרשע שלולי דברי רשי כאן היה מפרש שדיוק הגמרא מן המקרא ונקלה אחיך לעיניך זה לא מהמילה אחיך, מאחר שאף לאחר מיתה הוא נקרא אחיך, אלא מהמילה ונקלה, שפירושה נתבזה וביזיון אין שייך לאחר מיתה אלא מחיים. ועוד אומר הרשע שאפשר ליישב את דברי רשי ולומר שיש לחלק בין אח ממש שבזה עוסק המקרא באומרו לאחיו ולאחותו, שהוא אכן נקרא אחיו, אף לאחר מיתה, לבין המקרא ונקלה אחיך, שאין הכוונה לאחיך ממש לכל אדם מישראל. שכן אחיו הוא במצוות, ומאחר שאינו נקרא כן אלא משום חיובם המשותף במצוות התורה, נמצא שלאחר שמת, פקע ממנו חיוב המצוות, ושוב אינו נקרא אחיך. שב רבך ושואל את רבשי, הלא דתניא, כיצד תפרש את מה ששנינו בברייתא, האמורה בתוספתא, עמדו לקבל 20. אם שיערו הבודקים שיכול הנידון לקבל רק 20 מלכות, ואם יקבל מכה אחת נוספת ימות בה, אין מכין אותו בבית דין על המכות הראויות להשתלש. מכות הראויות להתחלק לשלושה חלקים, מאחר שצריך להקותו שני שליש מן המלכות מאחורה ושליש אחד מלפניו. וכמהן, תם נסרי, לפיכך לא ילקו, אלא 18 מלכות, כדי שניתן יהיה לחלקם 12 מאחוריו ושש מלפניו. ואם אכן מלכות במקום מיתה עומדת, למחיה 21, שיקו בבית הדין 21 מלכות, 14 מאחוריו ושבע מלפניו, וחימית באח אחד הלימות. ואם ימות במכה 21, אין בכך כלום. דעה כי מחית אגבה דחייק המחית, שהרי מכל מקום המכות כולן ניתנו על גבו של אדם חי, ונתקיים המקרא ונקלה אחיך. ואף שמת לאחר מכן ראוי הוא לכך, שהרי מעיקר הדין חייב ומיתה. אמר להשיב לו רבשי לרבך, אי אפשר לעשות כן משום דאמר קרא, ונקלה אחיך לעיניך, יש ללמוד מן המקרא, שאחר שלקה אחיך, בעינה ולקה, שאף לאחר שגמר ללקות יהיה עליו שם אחיך, כלומר שישאר בחיים, ואם הוא ימות במכה ה-21, לא יתקיים המקרא הזה, ולפיכך אדם שיכול לקבל רק 20 מלכות, אין מלכים אותו, אלא 18 מלכות. כלומר, רבך בריידר רבה סבר שמן המקרא ונקלה אחיך לעיניך ניתן ללמוד רק לעניין זה, שיהיה נידון חי בשעת המלכות, ולכן הוא יקשה מדוע באופן שעמדו ל-20 מלכות אי אפשר להקותו 21, הרי מכל מקום יהיה נידון ב-21, הוא יהיה חי עדיין בשעת הקעת המלכות. על זה ישיב לו רב אשי שמהמקרא הזה יש ללמוד שאף לאחר ההקעות צריך שיהיה אחיך חי, ולפיכך אם ימות במכה ה-21 לא יתקיים המקרא כתיקונו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה קידוש החודש בשלושה, בפני שלושה דיינים. כדי לבאר את הסוגיה שלפנינו, יש להקדים ולפרש כמה עניינים לגבי קידוש החודש. ההקדמה הזו היא על פי דברי התפארת ישראל בקונטרסו, שבילי דרקיה, שמובא במשניות בתחילת סדר מועד. בני ישראל מונים את החודשים לפי הילוך הלבנה ולא לפי הילוך החמה, משום שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. דהיינו, לשון התחדשות, ולא מצינו התחדשות בהילוך החמה, אלא בהילוך הלבנה, שבתחילת כל חודש נראית כמתחדשת. ב', השעה שבה נראית ההתחדשות של הלבנה בירושלים, אישעת המולד שממנה מתחיל חודש של לבנה. ג', בין מולד למולד יש 29 ימים, ועוד י"ב שעות, ועוד תפשין צדי ג' חלקים. דהיינו 793 חלקים, מתוך 1,080 חלקים, שזה השלם. וקבעו את המספר הזה, מאחר שהוא מתחלק לכל המספרים, שעד 10 חוץ מ-7. ועל ידי כך, קל יותר לחשבן. ד', מאחר ש-28 ימים אינם 4 שבועות, נמצא שכל מולד מתרחק מהיום שבו היה המולד הקודם, יום אחד ויוד בית שעות ותפשין צדי ג' חלקים. ה', מאחר שאי אפשר לעשות ראש חודש באמצע היום, שכן הציווי הוא ימים אתה מונה ולא שעות, לפיכך עושים חודש אחד מלא של 30 ימים, והוא הנקרא חודש מעובר, ויום ה-30 הוא הנקרא יום עיבור שממנו מתעבר החודש, וחודש אחד חסר של 29 ימים. וביחד הם 59 ימים כשיעור 29 ימים ומחצה כפול 2. נמצא שסתם שנה יש בה 6 חודשים מעוברים ו6 חסרים. וו, כאשר עושים חודש של 30 ימים, אז יש 2 ימים ראש חודש. שגם היום ה-30 נקרא כך, מאחר שמקצתו מן החודש החדש. ומכל מקום אין מונים את החודש החדש, אלא מן היום השני של ראש חודש. זין, מאחר שיש בכל חודש עוד כשלושת רבעי שעה בנוסף על 29 ימים ומחצה, נמצא שבמשך הזמן מצטברות שעות אלו לכדי ימים שלימים. ולפיכך יש להוסיף מדי פעם עוד חודש מעובר, בנוסף על ששת החודשים המעוברים שיש בכל שנה. ח', ישנם סיבות נוספות להוסיף או לחסר חודשים מעוברים, כגון לא עדו ראש, דהיינו, שאם רואים בית דין שראש השנה עומד לחול ביום ראשון או רביעי או שישי, יש להם להוסיף או לחסר חודשים מעוברים, כדי שזה לא יחול בימים הללו. ט', למרות שרשאים בית דין להוסיף או לחסר חודשים מעוברים כפי הצורך, מכל מקום אין להם להוסיף על 8 חודשים מעוברים בשנה, ולא לפחות מ-4, מאחר שאם יעשו 9 חודשים מעוברים, שהם 3 יותר מן הרגיל, אז יחול ראש חודש 3 ימים לאחר המולד האמיתי. ודבר זה נראה תמוע בעיני הבריות. כמו כן, אם יעשו רק 3 חודשים מעוברים, יוקדם ראש חודש 3 ימים למולד. ולפיכך, אף כאשר היה צריך לעבר את החודש, היו צריכים בית דין להישב ולחשב, אם אין בשנה זו יותר מ-8 חודשים מעוברים. האמור לעיל, היינו סדר חשבון החודשים, הוא רק בזמן חורבן הבית, אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו בית דין מקדשים על פי הראייה ועידות העדים, אי מתי נראה החודש. כל האמור לעיל, היינו כדי לסדר את החודשים לפי מניין הלבנה, שכאמור, לפי מניין זה אנחנו מונים את החודשים. בנוסף לכך אמרה התורה, שמור את חודש האביב, דהיינו, שצריך שחג הפסח יחול לעולם בתקופת האביב, ומאחר ששנת הלבנה קצרה משנת החמה, כ-11 יום, לפיכך הוצרכו לעיתים לעבר את השנה ולהוסיף עוד חודש למניין החודשים, כדי להשוות את חודשי הלבנה להילוך החמה, וקבעו לעשות 7 שנים מעוברות במחזור של 19 שנה. אם כן, זו ההקדמה שלנו לסוגיה הזו של הגמרא אודות עיבור החודש. מדייקת הגמרא ואומרת, במשנה נאמר עיבור החודש בשלושה. חידוש החודש לא קטני, לא שנה התנה שצריך שלושה כדי לחשב, האם צריך לעבר את החודש. עיבור החודש בחשבון הוא תלוי, שאף כאשר יש צורך לעבר את החודש, כגון באופן שאם לא יעברו, יהיו שבת ויום טוב סמוכים זה לזה ויקמשו הירקות, או באופן שיהיו שבת ויום הכיפורים סמוכים זה לזה ולא יהיה ניתן לקבור את המיתים, כמבואר במסכת ראש השנה דף חף עמוד א', שמחמת הסיבות הללו מעברים את החודש מכל מקום, עדיין צריכים בית דין לחשב את מספר החודשים המעוברים שיהיו בשנה זו, מאחר שאין מעברים יותר משמונה חודשים בשנה ולא פחות מארבעה. כמבואר במסכת הירחין דף ח' עמוד ב', המאירי מוסיף שצריכים דייני בית הדין להישב ולחשב את מהלך הלבנה ולברר האם ייתכן הדבר שנראתה הלבנה באותה השעה שמעידים עליה העדים או שעדי שקר הם, כמבואר במסכת ראש השנה דף ח' עמוד ב'. אם כן מדייקת הגמרא, חישוב החודש לא קטני, וכמו כן קידוש החודש לא קטני, לא שנה התנה שצריך שלושה כדי לקבל את עדות החודש ולומר מקודש, אלא שנה התנה עיבור החודש, דהיינו שצריך שלושה דיינים כדי לומר מעובר החודש. ועל כך יש לתמוע מה צורך יש בדבר הזה, לא לקדשה וממילא לעבר, הרי אם בית הדין לא יקדשו את החודש ביום השלושים לחודש שעבר, אלא רק ביום השלושים ואחת, ממילא יהיה החודש הקודם מעובר, מאחר שיום השלושים יהיה המשכו של החודש הקודם. משיבה הגמרא, אמר אביי, תני, אכן יש לשנות בדברי המשנה קידוש החודש, וכוונת הטענה היא שצריך בכל חודש מחודשי השנה שישבו שלושה דיינים שיקבלו את עדות החודש ויאמרו מקודש. תניא נמי אחי, אכן כך שנינו בברייתא, קידוש החודש ועיבור החודש בשלושה. אלו הם דברי רבי מאיר. וצריך שלושה דיינים מומחים לקידוש החודש, כמבואר במסכת ראש השנה דף חפי עמוד ב', שאין לך מומחה בישראל יותר ממשה רבינו. מכל מקום אמר לו הקדוש ברוך הוא שישב יחד עם אהרון בקידוש החודש, ומאחר ואין עושים בדין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה מומחים. מקשה רבה על דברי אביי, אמר רבה ועיבור קטני, הרי במשנה שנינו עיבור החודש בשלושה ולא קידוש החודש בשלושה, ואין דרך התנא לטעות באופן כזה ולשנות עיבור במקום קידוש, שאומנם לעתים טועה התנא ומחסר תיבה אחת על ידי שכחה, אבל אינו טועה להחליף תיבה אחת בתיבה אחרת. כך מסביר רשי, ומוסיף היד רמה, למרות שמצינו בברייתא שאמר רבי מאיר קידוש החודש בשלושה מכל מקום, אין להוכיח משם שגם במשנה כוונתו לומר זאת, אלא ייתכן שבמשנה אמר דין אחד ואילו בברייתא אמר דין אחר, אלא אמר רבה, כוונת התנא כחי, קידוש החודש החל ביום עיבור החודש בשלושה, כלומר אם חל ראש חודש ביום השלושים לחודש שעבר ונעשה החודש שעבר חסר, צריכים בית דין לקדש את החודש בשלושה, אבל אחר עיבור לקה קידוש. אם חל ראש חודש ביום ה-31 שהוא לאחר יום העיבור ונעשה החודש שעבר מלא, בזה אין בית דין מקדשים את החודש כלל. ומאני, כשיטת מי סובר התנא של המשנה, כשיטת רבי אלעזר ברבי צדוקי, דתנן שכך שנינו במסכת ראש השנה דף כ"ד עמוד א', רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אם לא נראה החודש בזמנו ביום ה-30, שהרי חודש לבנה אורכו כאמור 29 ימים ומחצה ו-793 חלקים, נמצא שחידוש הלבנה חל באמצע יום ה-30, ולפיכך נקרא יום ה-30 בזמנו, אז אם לא נראה החודש בזמנו ביום ה-30, אין בית דין מקדשים אותו ביום ה-31 שכבר קידשו בשמיים מאתמול. והכוונה בזה שלעולם מקדשים בית דין של מעלה את החודש בשעת מולד הלבנה, דהיינו ביום ה-30. ותוספות מביאים פירוש אחר בשם רש"י שאינו לפנינו, שביום ה-30 ממתינים בית דין של מעלה מלקדש את החודש, שמא בית דין של מטה יעברו את החודש. אבל אם לא קידשו בית דין של מטה את החודש ביום ה-30, מעתה אין בית דין של מעלה ממתינים עוד, שהרי ודאי הדבר שיקדשו ביום ה-31, ולפיכך מקדימים הם לקדש ביום ה-31 בבוקר. וזו כוונת רב לזר ברבי צדוק, כשאמר שלא בזמנו אין מקדשים אותו בבית דין של מטה ביום ה-31, שכבר קידשו בשמיים מן השחר. והשיטה השלישית בזה היא שיטת רבינו יונה סובר, שאין הכוונה שכבר קידשו שמיים כפשוטו, שבשמיים מקדשים את החודש, כפי שסוברים שני הפירושים שהבאנו, אלא הכוונה בזה כחי, אם מקדשים בית דין את החודש ביום ה-30, נמצא שקידוש החודש תלוי בידיהם, שהרי יכולים הם לקדשו היום או למחר, ואפילו אם קידשו בטעות שלא בזמנו, חל קידושם, כמו שאמרו החכמים אפילו מוטעים, אבל אם לא קידשו בית דין את החודש ביום ה-30, מעתה אין הדבר תלוי בהם אלא בידי שמיים, שהרי מוכרחים הם לקדש את החודש ביום ה-31. לכן סובר רבי אלעזר ברבי צדוק שאין צורך שיקדשו בית דין בפיהם. ויהיה הגמרא דעה נוספת בביאור דברי המשנה. רב נחמן אמר, כוונת התנא כחי, קידוש החודש החל אחר יום העיבור בשלושה, כלומר אם חל ראש חודש ביום 31 לחודש שעבר, ונעשה החודש שעבר מלא, בזה צריך לקדש בפני שלושה. וכוונת דברי התנא באומרו, עיבור החודש בשלושה, כך היא. אם קידשו את החודש ביום ה-31 לחודש שעבר, שנמצאו מעברים בכך את החודש הקודם, אז צריך לעשות זאת בפני שלושה. כך מסביר היד רמה. ממשיך רב נחמן ואומר, אבל ביום עיבור, לקה קידוש, אם חל ראש חודש ביום עיבורו, דהיינו ביום ה-30 לחודש הקודם, ונעשה החודש שעבר חסר, בזה אין מקדשים את החודש כלל. ומה אני? כשיטת מי סובר התנא של המשנה, כשיטת פליימו היא, כשיטת התנא ששמות פליימו. ותניה שכך שנינו בברייתא, פליימו אומר, החודש שנראה בזמנו ביום ה-30, אין בית דין מקדשים אותו, שאין צריך לעשות חיזוק לדבר, שהרי בזמנו הוא בא. ואם נראה שלא בזמנו, אלא ביום ה-31, בית דין מקדשים אותו. מביאה הגמרא ביור נוסף בדברי המשנה, רבשי אמר לעולם חישוב קטני. ומהי עיבור? חישוב דעיבור. כוונת התנא באומרו עיבור החודש בשלושה, היינו שצריך שלושה דיינים כדי לחשב אם צריך לעבר את החודש. ואיידי דקבאי למיתני עיבור השנה. אגב שרצה התנא לשנות בהמשך המשנה שעיבור השנה נעשה בפני שלושה דיינים, שבזה צריך בנוסף לחישוב גם אמירה בפה, שהרי צריכים לקדש את החודש לשם אדר שני, כי אם ישתקו אז ייקבע החודש לשם ניסן. לפיכך תנא נמי, שנה גם כן לגבי חודש בלשון זה עיבור החודש. אף שהשם הזה הוא לא מדויק, כי לגבי עיבור חודש די בחישוב בלא אמירה בפה. ממשיך רבשי ומבאר את החידוש בדברי המשנה ואומר, חישוב חודש אין. התנא סובר שצריך שלושה רק כדי לחשב אם לעבר את החודש, אבל קידוש חודש לא. התנא סובר שאין צריך לקדש את החודש כלל, לא בחודש חסר ולא בחודש מלא. מה אני? כשיטת מי הוא סובר כך? כשיטת רבי אליעזרי. לתניה כך שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, בין אם נראה החודש בזמנו ביום ה-30 ובין אם נראה שלא בזמנו אלא ביום ה-31, אין בית דין מקדשין אותו, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק יוד, במקרא העוסק לגבי קידוש שנת היובל בבית דין, וקידשתם את שנת ה-50 שנה. יש לדרוש את המקרא כך, שנים אתה מקדש, את שני היובל צריך לקדש בבית דין לשם יובל, בכניסתה מקדשים אותה בבית דין ואומרים, מקודשת השנה, והיא אתה מקדש חודשים, אבל אין בית דין צריכים לקדש, כל חודש וחודש. והדיוק הוא מזה שכתבה התורה שנת ה-50 ולא שנת 50, בהכרח שבה כתוב למעט שאין מקדשים חודשים. ורבנן החולקים בזה יבארו את הפסוק לדרשה אחרת. כך מסביר הרן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, בשלושה מתחילין את עניין עיבור החודש, ובחמישה נושאים ונותנין, ובשבעה גומרין. גומרין את העניין בשבעה דיינים. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא, כיצד, באיזה אופן אמר רבן שמעון בן גמליאל שבשלושה דיינים מתחילים את עיבור השנה ובחמישה דיינים נושאים ונותנים בעניין הזה וגומרים בשבעה? כך הוא סדר הדברים. מתחילה היו יושבים שלושה דיינים כדי לדון האם בכלל יש צורך לעבר, האם יש צורך להישב ולעיין אם לעבר את השנה, או שפשוט הדבר שאין צריך לעברה. אם היה אחד מן הדיינים אומר שצריך להישב ולעיין בדבר, דהיינו שצריך לעיין אם צריכה השנה להתעבר מפני האביב, שלא תתבשל התבואה עד חודש ניסן, או מפני פירות האילן שלא יבקירו, מלשון בכורה, מלשון ביקורים, עד העצרת, או מפני התקופה שטיפול שלא בזמנה, כמבואר לכמן בדף י' עמוד ב', שמחמת הסיבות הללו יש לעבר את השנה. אז אם אחד הדיינים אמר שצריך להישב ולעיין בדבר, ושניים אומרים שלא להישב, שאין צורך לעיין בזה כלל, שוודאי אין השנה צריכה להתעבר, בטל יחיד במיעוטו. ואין דנים יותר בעניין הזה. אבל אם שניים אומרים שצריך להישב ולעיין, ואחד אומר שלא להישב, יש להילך אחר הכרעת הרוב, ומאחר שצריך חמישה דיינים למסע ומתן של עיבור שנה, לפיכך מוסיפים עליהם על שלושת הדיינים עוד שניים, עד שיהיו חמישה דיינים. ונוסעים ונותנים בדבר, האם צריכה השנה להתעבר? אם שניים הם אומרים שהשנה צריכה להתעבר, ושלושה אומרים שאינה צריכה, בטלו השניים במעוטן, ואין מעברין את השנה. ואם שלושה אומרים שהשנה צריכה להתעבר ושניים אומרים שאינה צריכה להתעבר, אזי מוסיפים עליהם עוד שניים עד שיהיו שבעה דיינים ומעברים את השנה, שאין המניין של עיבור השנה פחות משבעה דיינים. יש מחלוקת ראשונים האם דין זה שאין עיבור השנה פחות משבעה דיינים נאמר רק באופן שהיו מתחילה חילוקי דעות בין השלושה והחמישה, או גם באופן שהסכימו הכל מתחילה לעבר, גם אז אין די בפחות משבעה דיינים. עוד כותב הרשש, שהראשונים נחלקו האם לאחר שמוסיפים מחמישה לשבעה דיינים מעברים את השנה מיד, על פי מה שנסו ונתנו החמישה, או שצריך להישב ולישא וליתן פעם שנייה בשבעה דיינים. הגמרא מבררת מדוע צריך בדווקא שלושה, חמישה ושבעה. אומרת הגמרא, אני, אילו שלושה מתחילים לדון והחמישה הנושאים ונותנים והשבעה גומרים את עיבור השנה כנגד מיהם? בלי גיבה נחלקו בעניין הזה רב יצחק בר נחמני וחד דעימי ואחד שהיה עמו ומנו, מי הוא זה שנחלק עמו? רבי שמעון בן פזי ואמרי לה, ויש השונים זאת להפך, שנחלקו בזה רבי שמעון בן פזי וחד דעימי ואחד שהיה עמו ומנו, מי הוא? רב יצחק בר נחמני. והחילוק האם למנותם כסדר הראשון או כסדר השני, היינו לעניין חשיבותם. זה שנמנה הראשון חשוב יותר מזה שאימו, מזה שנמנה אימו. לכן נחלקו המוראים מי היה חשוב מבין השניים. אם כן אומרת הגמרא, חד אמר אחד מהם סובר ששלושה חמישה ושבעה הם כנגד התיבות שבברכת כהנים, הנחלקת לשלושה פסוקים. פסוק אחד יש בו שלוש תיבות, השני חמש והשלישי שבע. ואף שיכול היה הקדוש ברוך הוא לברך את ישראל בברכה אחת, מכל מקום, מאחר שחביבים הם בעיניו, רצה לברכם בברכות הרבה. ולפיכך אף ישראל, כשבאים לעשות רצונו של מקום ולעבר את השנה, צריכים להתחיל בשלושה, לישא ולהיתן בחמישה, ולגמור בשבעה, כך אומר היד רמה. עוד הוא כותב שאין להקשות מדוע אין צריכים 15 דיינים כמניין התיבות של ברכת כהנים יחדיו, מאחר שבשעה שמברכים הכהנים את הפסוק השני, כבר נגמרה ברכת הפסוק הראשון, וכן בשלישי נגמרו הראשון והשני. נמצא שבתחילה יש רק שלוש תיבות, לאחר מכן רק חמש תיבות, ולבסוף רק שבע תיבות. אבל אין כאן 15 תיבות כאחד. וכן לעניין הדיינים, שמוסיפים והולכים זה על גבי זה, ולפיכך אין מקום להצריך 15 דיינים כאחד, אלא יש להוסיף בכל פעם שניים על מספר הדיינים הקיים. אחד אמר, ואחד מהם סובר שהשלושה המתחילים הם כנגד שלושה שומרי הסף שמצינו לגבי מלכות צדקיהו בספר מלכים ב' פרק חפי, פסוק חף. שומרי הסף הם הממונים על כל צורכי הבית ומפתחות העזרה בידם. החמישה שנושאים ונותנים הם כנגד חמישה מרואי פני המלך הנזכרים שם, בספר מלכים ב' פרק חפהי פסוק י'ט. והשבעה המסיימים הם כנגד שבעה רואי פני המלך, שמצינו במלכות החשברוש במגילת אסתר פרק א' פסוק י'ד'. אילו התוספות בדיבור המתחיל שבעה כותבים שאין נראה לומר שתקנו שבעה בעיבור השנה כנגד שרי הגויים, ולפיכך פרשו שהכוונה בזה לשבעה אנשים מרואי פני המלך הנזכרים בספר ירמיה, פרק נ"ב פסוק חפי. רש"י במסכת מגילה דף כ"ג עמוד א' כותב שישנם שבעה אנשים שהם רואי פני המלך, כמו שנאמר שבעת שרי פרס ומדי, ומתוכם יש חמישה אנשים חשובים, כמו שנאמר בספר מלכים. דהיינו, מאחר ועיבור שנה הוא אחד מתכסיסי מלכות שמיים, לפיכך יש לנהוג בזה כפי שנהוג במלכות הארץ, ומאחר שבמלכות הארץ מצינו שלושה ממונים וכן חמישה ושבעה, לפיכך גם לגבי עיבור השנה יש לנהוג באופן הזה. והיד רמה כותב בשם התלמוד הירושלמי, שאינו לפנינו, יבוא ג' ה' ז' ויבטל ג' ה' ז', כלומר יבואו שלושה חמישה ושבעה עוסקים במלכת שמיים של עיבור השנה, ויבטלו את הגזרות שגוזרים שלושה חמישה ושבעה רואי פני מלכי האומות. בספר כוס ישועות כותב שניתן לבאר את המחלוקת עם למידים מברכת כהנים ומרואי פני המלך באופן כזה, שלדעת הסובר שיש לדמותם לברכת כהנים, צריך שיהיו שני הדיינים שמוסיפים בכל פעם גדולים יותר מן הדיינים שלפניהם, כשם שברכת כהנים היא בגדר מוסיף והולך, שכל ברכה חשובה מקודמתה. דעת הסובר שיש לדמותם לרואי פני המלך, אז הדין הוא להפך, שהדיינים היושבים מתחילה חשובים הם מן אלו שמוסיפים לאחר מכן, שכן שלושה רואי פני המלך חשובים יותר מן החמישה, והחמישה יותר מן השיבה. ויהיה הגמרא ברייתא כשיטה הזו, תנאי רבי יוסף, שנה רבי יוסף ברייתא, אני שלושה וחמישה ושבעה שבעיבור השנה, שלושה כנגד שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. אמר לאביי לרבי יוסף, עד העיד נמה איתם הלא פרישלן מה רחי, עד עכשיו מדוע לא פירש לנו רבינו זאת, והרי רבי יוסף היה רבו של אביי. אמר לו, הוא השיב לו, רבי יוסף, לא אבי ידנה, דצריכתו, לא ידעתי שצריכים אתם לפירוש הזה ואינכם יודעים אותו. מי בעית ומיני מילתא ולא אמרי לכו, וכי שאלתם ממני פעם איזה דבר ולא אמרתי לכם? מביאה עכשיו הגמרא בסוגריים, זמן נשיא צריך גדי סימן. והתיבות הללו הם סימנים לדינים המבוארים בברייתא הסמוכה, וכוונת הדברים, זמן, אין מעברים את השנה אלא במזומנים לה, נשיא, אין מעברים את השנה אלא אם כן ירצה נשיא, צריך, אין מעברים את השנה אלא אם כן הייתה צריכה, גדי, אין מעברים את השנה לא מפני הגדאים. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין מעברין את השנה אלא במזומנים לה, בדיינים שהוזמנו לכך על ידי הנשיא מאתמול. וטעם הדבר, כדי שיהיה סיפק ביד כל אחד מהמזומנים לעיין היטב בדבר בינו לבין עצמו קודם שיישא וייתן בזה עם אחרים, ועל ידי כך לא יטעו לעבר את השנה שלא כדין. ומעשה היה ברבן גמליאל שאמר, השכימו לי מחר בבוקר שבעה דיינים לעלייה על יד גג המיוחדת למושב בית הדין כדי לעבר את השנה, ולמרות שנתבהר לאל שפותחים בשלושה ונוסעים ונותנים בחמישה, מכל מקום מוצרח רבן גמליאל להזמין שבעה מאחר ואין מעברים את השנה, אלא במזומנים לה, וחשש רבן גמליאל שמה יצטרכו לשבעה ולא יהיו מזומנים. השכים רבן גמליאל בבוקר לעלייה ומצא בה שמונה דיינים. אמר, מי הוא הדיין שעלה לעלייה שלא ברשות? שירד. שואלים המפרשים, כיצד ייתכן שרבן גמליאל לא ידע מי הוא העולה שלא ברשות? הרי הוא בעצמו הזמינם מאתמול. כותב רבינו חננאל, שלא ייחד רבן גמליאל אנשים מסוימים להישב בעיבור השנה, אלא אמר בסתם שיעלו שבעה אנשים, ונמצא שהשבעה שעלו ראשונים עלו ברשות, והשמיני עלה שלא ברשות, כי כבר נשלם מניין הדיינים. לפיכך לא ידע רבן גמליאל מי הוא העולה שלא ברשותו. רבינו יונה כותב, שרבן גמליאל זימן כל אחד מהשבעה בפני עצמו כדי שלא יתביישו האחרים שאינם מוזמנים. ולפיכך לא היו האחרים יודעים מי הוא שעלה שלא ברשות. רבן גמליאל עצמו ידע מי הוא, אלא שלא רצה לביישו ולומר לו במפורש, לירד. והר"ן כתב שרבן גמליאל אמר לשלוחו לזמן שבעה זקנים ולא ציין לו את שמותם. ולפיכך לא היה יודע מי הוא שעלה שלא ברשות. אומרת הגמרא, עמד שמואל הקטן על רגליו ואמר, אני הוא שעליתי לעלייה שלא ברשות, ולא על מנת להצטרף ולעבר את השנה עמכם עליתי, אלא כדי ללמוד מכם הלכה למעשה כיצד מעברים את השנה, וצרחתי. ואילו היה דרמה כותב בשם הירושלמי, ששמואל הקטן אמר, הלכה נצריכה לי ונכנסתי לשאול, ומה שמה מכך שבא לשאול בהלכה אחרת שאינה מהלכות עיבור השנה. אמר לו רבן גמליאל, שב בני שב, ראויות הן כל השנים כולם להתעבר על ידך. אלא שכך אמרו חכמים שאין מעברים את השנה, אלא בדיינים המזומנים לה, מאתמול. יש להוכיח מכאן, אומר המאירי, שמותר לעבר את השנה בנוכחות אדם שאינו מן המזומנים, אלא שאינו מצטרף למניינם, שאם לא כן כיצד אמר לו רבן גמליאל, שב בני שב, ולא יצריכו לירד. מוסיף המאירי שאומנם מבואר בירושלמי שלא עיברו את השנה באותו היום, אלא יפליגו בדברי תורה ולמחר עיברוה, אבל נראה שלא עשו כן משום שישב שם אחד שלא הוזמן, אלא משום שחששו שבעת צירופם ועמידתם למניין יתגלה מי הוא שעלה שלא ברשות. מוסיפה הגמרא, ולא שמואל הקטן אבא, לא שמואל הקטן היה זה שעלה לעלייה שלא ברשות, אלא איני שחרינה, אלא אדם אחר היה, ומחמת כיסוף הוא דעבד, ושמואל הקטן עשה זאת כדי שלא יכירו מי הוא שעלה שלא ברשות וילבינו את פניו. שואל המהרש"א, כיצד עשה כך שמואל הקטן? הרי היה לו לחשוש שלאחר שהוא ירד מן העלייה יעברו את השנה על ידי שבעת הדיינים האחרים, שאחד מהם אינו מן המזומנים, ונמצא שהשנה מתעברת שלא כראוי. מבאר המהרש"א שבאמת לא היה שם אדם שעלה שלא ברשות, אלא שרבן גמליאל אמר לשלוחו, צבע הזמן שבעה למחר. התכוון רבן גמליאל שיזמין עוד שישה דיינים ויחד עמו עצמו יהיו שבעה. אבל השליח לא הבין את דבריו והזמין שבעה, ויחד עם רבן גמליאל היו שמונה. רבן גמליאל לא ידע את טעותו של השליח, וסבור היה שאחד עלה שלא ברשות, ועל כן אמר, מי הוא שעלה שלא ברשות ירד. לכן לא חשש שמואל הקטן לומר שהוא העולה שלא ברשות, מאחר שאף לך שירד יהיו כולם מן המוזמנים. מה שאמרה הגמרא, לא שמואל הקטן אבא אלא אחרינה, הכוונה בזה שהיה השליח בוחר את המזומנים לפי סדר חשיבותם, ושמואל הקטן היה חשוב יותר מן האחר, ולפיכך היה ראוי הוא להיות מן המזומנים. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, כי היה כמו המעשה שהיה עם רבי. דייתיב רבי וקדרי, ששב רבי ודרש בבית המדרש והריח ריח של שום, והפריע לו הריח הזה באמירת השיעור. אמר רבי, מי שאכל שום שיצא מבית המדרש. עמד רבי חייא ממקומו ויצא לחוץ, למרות שלא אכל שום, כדי לא לבייש את האוכל. עמדו כולן כל התלמידים ויצאו אף הם אחר רבי חייא. בשחר למחרת מצאו רבי שמעון ברבי, בנו של רבי לרבי חייא, אמר לי, אתה הוא שציירת לאבא בכך שאכלת את השום ונדף הריח? אמר לו רבי חייא לרבי שמעון בנו של רבי, חס ושלום שאוכל שום בבואי לבית המדרש. אלא לא תהא כזאת בישראל להלבין את פניו של אוכל השום, ועל כן יצאתי כדי שייצאו הכל אימי ולא יכירו מי הוא האוכל. שואל המהרש"א, וכי לא ידע רבי שמעון ברבי שלא רבי חייא הוא זה שאכל את השום? הרי הוא ראה שמיד כשהוא יצא רבי חייא כולם יצאו יחד איתו. לכן מבאר המהרש"א באופן אחר, אתה הוא שציירת לאבא במה שיצאת וגרמת לביטול השיעור, ולא היה לך לעשות זאת כדי לא לגרום לביטול תורה. אז זה ישיב לו רבי חייא, לא תהיה כזאת בישראל, שאף שעוון ביטול תורה חמור הוא, מכל מקום חמור יותר לבייש אדם מישראל, וכדאי לבטל תורה ברבים, אומר רבים, כדי למנוע את הבושה מאותו אדם. וערוך לנר מיישב את שיטת רעשי, שאכן סבור היה רבי שמעון ברבי שרבי חייא הוא זה שאכל את השום, ולכן יצא תחילה, אלא שמכל מקום יצאו כל השאר עמו מפני כבודו. ברר את הגמרא, ורבי חייא מאיך גם ירלם עיניים, למד רבי חייא לעשות כן לתלות את האשם בו, ובלבד שלא יתביישו אחרים. ברר את הגמרא שלמד זאת מרבי מאיר, נתניה, שכך שנינו בברייתא. מעשה באישה אחת, שבעתה לבית מדרשו של רבי מאיר, באה לבית מדרשו של רבי מאיר ואמרה לו, רבי, אחד מכם, מן היושבים כאן בבית המדרש, קיצ'ני בביה. וטענה האישה שהיו הקידושין בפני העדים, אלא שהלכו עם העדים למדינת הים, כך מסביר היד רמה. וחפיצה אני שיקנוס אותי לא לאישה, או שיפטרני בגט. וקידושי ביה, מעשה של פריצות הוא. כמבואר במסכת קידושין דף י"ב עמוד ב', שרב היה מלכה את מי שמקדש בביה. עמד רבי מאיר וכתב לה לאותה אישה גט כריתות ונתן לה, אף שלא היה זה הוא שקיצה בביה כדי לא לבייש את המקדש, ועל ידי כן עמדו וכתבו כולם גט ונתנו לה. שבה הגמרא ומבררת, ורבי מאיר מאיך גמיר לה, מניין למד רבי מאיר לנהוג כך? מבארת הגמרא שלמד זאת משמואל הקטן שתלה את האשם בעצמו, ושמואל הקטן מאיך גמיר לה, מניין הוא למד זאת לעשות? משכניה בן יחיאל שהיה בימי עזרא. תכתיב בספר עזרא פרק י' פסוק ב', ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוקינו ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ, ועתה יש מקווה לישראל על זאת. כלומר, שכניה בן יחיאל התוודה בפני עזרא על שנשאו בני ישראל נשים נוכריות, ואמר לו שיש תקווה ותשובה על כך שיוציאו את הנשים והבנים הנולדים מהן, ושכניה כלל את עצמו בתוך החוטאים באומרו, אנחנו מעלנו, למרות שהוא עצמו צדיק היה ולא נשא נוכרית מעולם, שהרי אין הכתוב מונה אותו בספר עזרא בכלל אנשי עילם שנשאו נשים נוכריות, כך אומר הרבינו יונה. ועשה זאת כדי לא להלבין את פניהם של אלו שנשאו נוכריות. שבה הגמרא ומבררת, ושכניה בן יחיאל מאיך גמר לה, מניין למדו לנהוג כך? מבארת הגמרא שלמד זאת מדבריו של הקדוש ברוך הוא ליהושע. דכתיב נאמר בספר יהושע פרק ז', פסוקים י' וי' א', ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך, חטא ישראל? דהיינו, בשעה שנגפו בני ישראל במלחמתם לפני אנשי העי, נפל יהושע על פניו והתפלל ואמר לו הקדוש ברוך הוא שסיבת הדבר היא שחטאו ישראל ומעלו בחרם יריחו. אמר לפניו יהושע, ריבונו של עולם, מי מבני ישראל חטא ומעל בחרם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דילטור אני? האם אני הולך רחיל? לחתל גורלות, ועל ידי כך תמצא את החוטא. יש ללמוד מכאן שלא רצה הקדוש ברוך הוא לגלות מי החוטא ולביישו, אלא כלל את כל ישראל כחוטאים באומרו חטא ישראל. משם למד שחניה בן יחיאל לכלול את עצמו עם החוטאים. והיא באה איתה מה? אם תרצה לומר, הוא למד זאת מדבריו של הקדוש ברוך הוא למשה, דכתיב בספר שמות פרק ט"ז פסוק כוח, עד אנה מענתם. דהיינו שציווה הקדוש ברוך הוא את משה לומר לבני ישראל שילקטו מן ביום השישי ליומיים, מכיוון שלא יירד המן ביום השבת. ואף על פי כן היו מעטים מבני ישראל שיצאו ללקוט מן ביום השבת. כמאמר הכתוב, יצאו מן העם ללקוט, משמע שרק מקצת מן העם יצאו. ועל כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עד אנה מענתם, וכלל את כל בני ישראל עם מיעוט החוטים. מקשה המהרש"א, מניין לגמרא שכל אחד למד זאת ממישהו אחר? הרי ייתכן שכולם נהגו כך מסברה כדי לא לבייש אחרים. תרץ המהרש"א שמסברה לא היה להם לעשות כן, מאחר שישנה סברה הפוכה שאין לאדם להחזיק את עצמו כחוטא בשביל לא לבייש את האחרים, וכל שכן שאין לאדם לכלול את חביריו עם חוטים רק כדי שלא לביישם. אמנם דברי הקדוש ברוך הוא למשה ויהושע רואים אנו שכלל את כל בני ישראל בכלל החוטים כדי שלא לביישם, ויש ללמוד מכאן שמותר לעשות זאת, וכל שכן שמותר לאדם להחזיק את עצמו כחוטא כדי להציל את חברו מבושה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף יוד ממסכת סנהדרין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין באומר פלוני רבה את שורי, האם הורגים את השור ומדוע? שאלה שנייה, מדוע אין ללמוד מלכות בעדים זוממים מהפסוק לא תענה ברעך את שקר? שאלה שלישית, מדוע לרבן שמעון בן גמליאל מלכות זה בפני 23 דיינים? שאלה רביעית, האם מקדשים את החודש כשלא נראה בזמנו ומדוע? שאלה חמישית, האם מקדשים אותו כשנראה בזמנו ומדוע? והשאלה האחרונה, מי הם שבעה מרואי פני המלך שכנגדם הפסוק האחרון בברכת כהנים? אנחנו מחפשים את הסבריהם של רש"י והתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ג' במנחם אב תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י' ממסכת סנהדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ד' במנחם אב תשע"ז, ונלמד את דף י' ממסכת סנהדרין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.